היי, שלום. כאן נדב צלר מטק אנד טוניק, אלי אוזן, שותף שלי בספר הטק, ואנחנו היום עם אייל ולדמן.
ערב טוב.
את אייל כנראה לא צריך להציג, אז תודה רבה על הזמן, אנחנו מאוד מאוד שמחים שהחלטת להצטרף אלינו היום.
בשמחה.
אחלה. תשמע, יש הרבה מאוד שאלות שהיינו רוצים לשאול אותך, אני חושב שהיינו רוצים אולי קודם כל להתייחס לפיל שבחדר, שנראה לי הרבה אנשים חושבים לעצמם בכמה שנים האחרונות. אתה יודע, מסתכלים היום על מה קורה בעולם, והרבה אנשים עובר בראש, למה מכרת?
תראה, כשאתה חברה ציבורית, ואתה בבורד או במנכ״ל של חברה ציבורית, ואתה מקבל הצעה שהיא 40% מעל מחיר השוק, זה לא דבר שאתה יכול להגיד לו לא. ואז התחיל תהליך. אני למעשה רוב השלבים של התהליך הזה התנגעתי למחירה, ואמרתי לבורד שלדעתי החברה יכולה להצליח בצורה עצמאית הרבה יותר טוב מאשר חלק של אינווידיה. אבל הבורד קיבל את ההחלטה שלו שכרגע בשביל לא לקחת סיכונים, והייתה הרבה אי ודאות לגבי מה שהולך לקרות בשנת 2020 וכולי, והבורד החליט שכרגע אנחנו הולכים למכירה. אני חושב שאתה מסתכל על זה בצורה אחרונית, אז אני צדקתי ובאמת היינו יכולים להישאר עצמאית ולעשות חברה הרבה יותר גדולה ואולי אחר כך להתמזג. אני חושב שהמיזוג הזה סך הכל הוא עשה טוב, הוא עשה מיזוג מדהים, בין שתי חברות טכנולוגיות מאוד טובות, NVIDIA ומלנוקס, ויצר, אני יודע, 93 ועוד 7 שווה 3 טריליון דולר, 97 מיליארד ו3 מיליארד שווה, ו7 מיליארד שווה 3 טריליון, וזה אני חושב שזה התוצאה מאוד מאוד טובה, גם לכל העובדים וגם לכל המשקיעים, ואני חושב שכל התוצאה הסופית היא תוצאה טובה מאוד.
אבל אתה כשעשית את המהלך, הרגשת שהשארת הרבה על השולחן מבחינת האפסייד, בסוף עברת דרך מאוד מאוד קשה, עשית M&A's, חלקם לא מאוד, מאוד לא פשוטים, היה לך אקטיביסט, עברת איזשהו תהליך של מחיר מניה שנחתך המון, ואת כל הדברים האלה הייתי צריך לעבור, רגע שעברת הכל כדי להגיע לרגע של חברה עצמאית שפורחת, ואז הנה, הבורד הולך, לא הולך איתך למעשה.
תראו, קודם כל מנהוקס זה הצלחה אדירה, וגם האקזיט הייתה של 7 ברור. מיליארד דולר, הוא היום השלישי כבר, והכי גדול בישראל, הוא היה השני בזמנו, אז קודם כל זה הצלחה, זה אחד. שתיים, כן, עשינו הרבה מאוד דברים, עשינו 11 רכישות, שמתוכם רק אחת לא הצליחה, לא הייתה קריטיב בזמן שהגדרנו, וסגרנו את אותה רכישה. עשינו רכישות ב-1.7 מיליארד דולר במזומן, והשקענו עוד בחברות אזנק משהו כמו 90 מיליון דולר. סך הכל החברה עשתה הרבה מאוד מהלכים, והרבה מאוד דברים כדי לבנות את עצמה, ולהגיע למה שהגיעה, למחירות של מיליארדי דולרים. וכן, ואז היה תהליך שהתחיל על ידי חברה בכלל צדדית שנתנה את ההצעה הראשונה והתחלנו לגלגל ובסופו של דבר אני רציתי שזה יגיע לאנווידיה וג'נסון ואני עבדנו על זה ובאמת הצלחנו להביא את החברה לאנווידיה בשווי לדעתי טוב ועכשיו החברה שווה 3 או 2.7 טריליון דולר שזה גם כן הישג מאוד יפה. אני חושב שלמלנוקס יש תרומה מאוד משמעותית בהצלחה של אנווידיה. אני חושב שהסינרגיה בין המעבדים, בין המוח שאינווידיה מביאה לתקשורת, לחיבוריות, שמלנוקס מביאה, זה מה שעשה את, מה שעושה את אינווידיה כזאת חזקה וכזאת גדולה, וזה יתרון מאוד מאוד משמעותי בשוק. זאת אומרת, הסינרגיה בין אינווידיה למלנוקס נתן יתרון מאוד משמעותי לאינווידיה, ואנחנו רואים את זה בתוצאות.
חשבת שזה יצליח ככה? כלומר, שמחרת, אמרת אצלך ביום שלמחרת, שתי החברות האלה יש להם אחר ביד הצעת ערך כל כך חזקה שכשהשוק יבשיל הם יקחו אותו?
כן, אני חשבתי שזה יצליח, אנחנו בתחרות בסוף הייתה בין אינטל לאינווידיה, ואני די אמרתי שלאן שאנחנו נלך אז החברה הזאת תצליח הרבה יותר, אני גם שמחתי מאוד מאוד על אינווידיה, על ג'נסון, שמחתי על ג'נסון הרבה יותר מאשר על בוב סוואן באותו זמן, וכן, אני מאוד שמח שזה נגמר באינווידיה, ג'נסון לדעתי הוא מנכ״ל מעולה, הוא מנכ״ל שהוא פאונדר, והוא רואה את הדברים בצורה נכונה, הוא מאוד צנטרליסט, ומנהל את החברה בצורה מאוד טובה, אז כן, זה היה לי מאוד די ברור שהחברה תצליח.
היה קריטי מפאונדר להעביר את זה לפאונדר אחר.
היה קריטי להעביר את זה להנהלה נכונה, עם פילוסופיה נכונה, עם תפיסת עולם, ועם עם קלצ'ר, עם תרבות נכונה, ואני חושב שאינווידיה וג'נסון זה המקום הנכון.
אבל חלק מזה שבסוף, אחרי הקלוזינג, נשארת למעשה כמה חודשים, חצי שנה, אם
חצי אני שנה, זוכר, כן.
נכון? חלק מזה זה או שאתה הקפטן, או שאתה לא חלק מהספינה, או שזה הסיבה אחרת.
ג'נסון רצה שאני אשאר, ואני אמרתי מהתחלה שכפנה אני לא אשאר, אבל בכל זאת אמרתי שאני אשאר חצי שנה, כדי באמת לוודא טרנזישן נכון, בין הצוות שלי לתוך אינווידיה, באמת נשארתי חצי שנה, הצוות רובו עדיין נשאר בתוך אינווידיה, ואני חושב שזה היה טרנזישן מאוד טוב של חצי שנה שאני עדיין בתוך NVIDIA.
והיום כשמסתכל על בינה מלאכותית היום, זה שם שגור בכל מקום, אתה דיברת על זה גם אם קוראים רעיונות שלך, עוד הרבה שנים לפני שמישהו בכלל הפך את המילה הזאת, למשהו בכלל שמדברים עליו בתור טכנולוגיה עכשווית ושימושית, איך אתה מסתכל על זה היום כשאתה רואה את זה, התממש למעשה מה שדיברת עליו 7, 8, 9 שנים אחורה?
אני חושב שכשאתה בונה את התשתיות, כשאתה בונה את היסודות, אתה תמיד רואה לפני שאר העולם, 3-5 שנים קדימה, וזה בדיוק מה שהיה המצב של מלאנוקס. אנחנו בנינו בינה מלאכותית כבר ב, אני חושב, 7-8 שנים לפני המחירה, ונכנסנו לעולם הזה מאוד מאוד טוב, כי ככל שאתה מעביר יותר נתונים, ככל שאתה מאבד יותר נתונים, המחשב נהיה יותר חכם, נהיה יותר אינטליגנט. והבנו את זה, ולמעשה לקחו ואימצו את הטכנולוגיה של התקשורת שלנו, את InfiniBand, לתוך הרבה מאוד מחשבים שתעסקו בינה מלאכותית, ולכן ראינו את זה הרבה לפני כולם.
אבל אם הייתם, כשחשבת על זה כבר, שחזית שהטכנולוגיה הזאת תהיה מאוד מאוד שימושית, האפליקציות שציפית שישתמשו בהן, ציפית שזה ילך כל כך מהר לאפליקציות קונסיומר, או שזה יהיה יותר שימוש B2B?
לא, אנחנו ידענו בפירוש שזה הולך לקונסיומר, לא רק זה, אני חושב שהקצב יצא של בינה מלאכותית, ושל ג'נרטיב AI, וכל זה רק תלך ותגדל, ואנחנו נראה הצעה של הטכנולוגיה, של התשתיות, של הנתונים בשנים הקרובות. זאת אומרת, תחשוב, היום קשה לך מאוד לסדר בלי צ'אט GPT. תחשוב על גוגל, לפני שהיה גוגל. אנשים עוד פתחו אנציקלופדיות, פתחו ספרים. היום הכל מתבצע בצורה אוטונומית, כמעט לא פותח, אתה כל הסרט שנמצא בתוך הטלפון שלך. אני חושב שיותר מ-80% מהפעמים שנוגע בטלפון, אתה עובר דרך NVIDIA, מלאנוקס. בבק-אנד, וזה, אני חושב, האינדיקציה הכי טובה שהחברה מאוד מאוד מצליחה.
אתה חושב שגוגל הופך להיות כמו האנציקלופדיות של פעם? כלומר, לאט לאט צ'אט GPT?
לא, אני חושב שגם גוגל מאמץ בינה מלאכותית. זאת אומרת, גם הטכנולוגיות של גוגל, של החיפוש ודברים כאלה, מאמצים בינה מלאכותית. אבל תראה, היום יותר אנשים נוטים להשתמש בצ'אט GPT, אני חושב שגוגל גם כן מטא יצאו עם מטא AI, ואתה תראה את כולם מאמצים, ההבדל הוא למעשה באינטראקציה שלך מול המכונה. וככל שיהיה לך יותר קל, עוד מעט אתה תוכל לעשות את זה בג'סטשרס, בתנועות, אתה תוכל לעשות את זה כמובן היום במילים, אתה תוכל לעשות את זה בתנודות של ראש, אבל לאט לאט אתה תוכל לדבר ולקבל נתונים או החלטות או המלצות, בצורה הרבה יותר קלה, הרבה יותר אנושית, שאפילו היום אנחנו חושבים, אתה יודע, היום התנועה הזאת אומרת לנו, תעשה זום, אף פעם זה לא היה לפני שאפל עשו את זה, אז אתה יודע, עוד מעט יהיו תנועות שבכלל יגידו, אוקיי, תחשוב, תגיד לי, תעשה בדיקה כלכלית, תעשה בדיקה משפטית, כל מיני דברים כאלה שתוך כדי שאנחנו רפואית, ואנחנו נגיד למה שמלווה אותנו, לבוט שמלווה אותנו את החיים, תעשה לי עכשיו בדיקה רפואית על מה שאני אוכל, תעשה בדיקה רפואית על אם אני רץ, תעשה בדיקה רפואית מה נכון לי לעשות עכשיו, או בדיקה משפטית, והכל יתבצע תוך כדי זה שאני חי, ולכן החיים יהיו הרבה יותר בטוחים, הרבה יותר קלים, והרבה יותר מעניינים.
אם אתה עושה שנייה זום אאוט למסע שעברת, היית עושה שוב מסע של חברה ציבורית כזאת, או שהיית נשאר הרבה יותר זמן פרטי, או בכלל לא מגיע לשוק הציבורי?
לא, אני חושב שללכת ולהיות חברה ציבורית, זה ללכת ולהצטרף למגרש של הגדולים, זה לשחות עם הקרישים. אתה לא רוצה להישאר משהו קטן, איזוטרי בצד, אתה בהחלט רוצה להיכנס למגרש.
אבל היום חברות מושכות יותר זמן בשוק הפרטי, ומצליחות להגיע לשוויים גבוהים.
אני לא בטוח שזה מה שהן היו רוצות, אבל כן, היום אני חושב שחלק מהתנאים של השוק הם אחרים מאשר הם היו פעם, אולי הם טיפה יותר מחמירים. אבל אני חושב שכדי להגיע למגרש הגדולים, אתה צריך להיות חברה ציבורית.
ואיך, אם אני חוזר איתך אחורה, החוויה הזאת של הרישום הכפול, איך אתה חווית את זה מבחינת הערך שזה הביא לחברה, החסרונות, כמה זה לוקח אטנשן בתור מנכ״ל?
אני יכול להגיד שאני חוויתי.
איך אתה חווית את זה?
לא, אני צוחק, אתה יודע, כשאתה מסתכלת את זה בתור ישראלי, דאז, היה פה הרבה מאוד קונפליקט בין מה שההנהלה או הנהלות רצו לבין ההתערבות, שאפשר להגיד, התערבות אולי קצת חורגת או לא תואמת את השאיפות של סוג חברות כאלה, כי זה חברות טכנולוגיה בסופו של דבר. אני חושב שגם הבורסה דרך אגב היום מצרה על כך.
טוב, אני אגיד לכם, אני עשיתי את המהלך של רישום כפול, יצאנו פאבליק, יצאנו לחברה ציבורית בנאסדק, ואחרי, לא יודע, זמן מסוים אמרתי, אוקיי, בוא נצא גם בתל אביב, נעשה רישום כפול, והסיבה הייתה רק ציונות, שגם פה יעשו יותר כסף, שגם פה גברת כהן מחדרה תוכל להשקיע במלאנוקס ולהרוויח, וזו הסיבה היחידה. כולם אמרו לי לא לעשות את זה. הבנקאים, עורכי הדין, הבורד, רואי החשבון, אמרו, אל תעשה את זה.
שמה הסיבה שחזרה על עצמה?
שזה לא שוק מספיק משוקלט, זה לא שוק מספיק גדול, שאין פה מספיק מקצועיות, שיש פה רגולציה שהיא טיפה שונה, שהיא מעוותת חלק מהדברים, שמתי לכם דוגמה מסוימת. ואז אמרתי, אוקיי, עדיין כדאי לעשות זה בשביל הציונות, ויצאנו פה פאבליק. ואז אחרי, אני חושב, 3 שנים, או תקופה של פחות משלוש שנים, ראיתי שזה מקשה עלינו בצורה מאוד משמעותית, סתם בתור דוגמה, בתור חברה ציבורית ישראלית, אתה לא יכול לתת תגמול גבוה יותר טוב ליושב ראש ועדת הביקורת הכספית. עכשיו, הוא עושה יותר עבודה, יש לו אחריות יותר גדולה, אני חושב שמגיע לו תגמול יותר גדול, ובארצות הברית אתה יכול לתת לו את תגמול יותר גדול. ואז אמרתי, אוקיי, זה לא הגיוני הדברים האלה, וגם הרבה מאוד בארץ הסתכלו על תגמול הבכירים, ואני חושב שככל שאתה מתגמל יותר את הבכירים, החברה תצליח יותר, וזה טוב למשקיעים שהעובדים והבכירים יתגמלו יותר, בכל העובדים, חלוקת העושר במלנוקס הייתה מדהימה, הרבה מאוד אנשים יצאו הרבה כסף. אז אתה מסתכל על כל הדברים האלה וכל המשקלים, ואתה במילא רץ עם משקולת אדירה בשביל להיות חברה ציבורית בנאסדק, ובארצות הברית אמרתי, אוקיי, בשביל מה אני עכשיו ממשיך להילחם ו... לי אמשיך להיות דואלי גם בתל אביב, ואני שלושה שבועות לפני כן, אני זוכר שאני אמרתי באיזשהו רעיון, שאנחנו מסתכלים על זה, וכולם רואים, רק סתם מדבר, ופה ושם, ואז הגשנו את הבקשה למחיקה, זו הייתה הפתעה פה בשוק הישראלי, החזבה מאוד גדולה גם לנו, אבל בסוף אמרתי, אוקיי, אנחנו לא יכולים להמשיך לסחוב גם את המשקל הזה, ולהמשיך לרוץ קדימה, והחלטתי לצאת. הבורד גם אמר שזה לא זמן מתאים, אמרתי להם, תראו, אין זמן מתאים למחוק את החברה מרישום כפול, אבל אנחנו נעשה את זה עכשיו. ואני חושב, זו הייתה החלטה נכונה.
אם אתה הולך אחורה, 20-30 שנה, קמת, היית שותף להקמה של שתי חברות, היכולת להקים חברות ולהגיע לסדר גודל הזה היום, אתה חושב שהיא דומה? אתה חושב
שזה... השם יותר קל.
היום יותר קל.
אני חושב שהם יותר קל, יש הרבה יותר ניסיון. תמיד החברות הראשונות שמגיעות לשווי של מיליארדים, זה יותר קשה מאשר החברות השניות והשלישיות. עכשיו אנחנו כבר מגיעות לעשרות מיליארדי דולרים, ואני מקווה שנגיע כבר גם למאות מיליארדי דולרים שווי פה של חברות ישראליות.
חברות חומרה לא הרבה הצליחו להגיע לגודל הזה, כלומר תוכנה כן, גם חברות סאס כאלה ואחרות, אבל חברות חומרה לא הרבה בישראל אחרי מלנוקס קמו...
אני מקווה שיקומו.
אתה מקווה שיקומו.
כן. אני חושב שהדיפ-טק זה תחום שהוא מאוד חשוב, הוא תחום שצריך להתמקד בו ולהשקיע בו, ואני מקווה שיהיו פה חברות.
שיש לנו פה גם לא מעט ידע.
כן.
ודיברת על המון רכישות שביצעתם לאורך השנים. 11 רכישות. כשהסטטיסטיקה בדרך כלל אומרת ש-M&A, סטטיסטיקה טובה של M&A זה 1-2, בחברות ענק שיודעות כבר ופיתחו את הנו-האב של להטמיע. שמעתי אותך אומר לא מעט פעמים שאין באמת דרך לפתח פלייבוק טוב ל-M&A, כי כל M&A הוא חיה בפני עצמה. מה בכל זאת הלקחים שאתה לוקח מכל המסע הזה, עם כל ה-M&A זה, אלה שחלקם היו של חברות ציבוריות שאתם עוד פרטיים, אני זוכר נכון.
לא, כן, חברות ציבוריות רק שהיינו חברות, ראינו שתי חברות ציבוריות, וולטר ואיזי צ'יפ, והם שניהם כשכבר ראינו חברה ציבורית בעצמנו. תראה, באמת, כל חברה שאתה ממזג או שאתה רוכש, זה טיפה שונה. דרך אגב, זה שביצענו 11 רכישות, עזר לנו בתהליך המיזוג לתוך NVIDIA, כי ידענו איך רואים את זה מהצד השני, מהצד של NVIDIA, מהצד הרוכש. אז כשנרכשנו, הסתכלנו על זה בצורה כזאת. כן, זה אתגר לא קטן, רכשנו 11 חברות ב, אני חושב, 1.7 מיליארד דולר במזומן. פעם אחת גייסנו כסף בשביל זה, פעם אחת לקחנו חוב בשביל זה, עם וולטר גייסנו, עם איזי צ'יפ לקחנו חוב. וולטר קנה ב-215 מיליון דולר, את איזי צ'יפ ב-815 או 850 מיליון דולר. ואני חושב שכל הרכישות חוץ מאחת, קטורה בלוס אנג'לס, היו מוצלחות, והוסיפו לרווחיות של החברה די מהר, באמת רק חברה אחת מתוך ה-11 היינו צריכים לסגור. אני חושב שהסיבה שהצלחנו זה, שמנו צוות מאוד רגיש, שכלל, אתה יודע, שצוות M&A שנמרוד גינדי הוביל, ב-HR שאינה צוק הובילה, והם פיתחנו ביחד, כל הצוות, איך אנחנו מהיום הראשון, כולם מרגישים מלנוקס, זה לא משנה מאיפה באת מוולטר או מאיזי צ'יפ או מלנוקס, יש לך בדיוק את אותם הזדמנויות, אותו קומפנסיישן, ודאגנו שכולם ירגישו מהר מאוד כמה שתראו בבית. מי שלא הסתגל, מצא את עצמו בחוץ, אבל רוב האנשים הסתגלו והמשכנו עם הטכנולוגיה של אותה...
והחברה פחות, שאומר הרכישה פחות מוצלחת, מה, אתה יודע, לשים את האצבע, למה הייתה פחות מוצלחת?
כן, הטכנולוגיה לא הייתה מספיק שלה. הטכנולוגיה הייתה מספיק שלה, וניסינו, נתנו שם כמה סבבים, לדעתי חיכינו יותר מדי. היינו צריכים, התלבטתי כבר יותר מוקדם עם לסגור את זה, ובסוף החלטנו באמת, זה לא יצא מזה כלום.
דיברת מקודם על הרישום הכפול, בייחוד בהקשר של ציונות. שבאת ואמרת, תשמע, הולכת לגדול פה איזושהי חברה, שבזמנו הסתכלת עליה כחברה מאוד מאוד גדולה, גם אני זוכר את הרעיונות שלך אז, שדיברת מאוד על איך השוק הזה ייראה, אתה וג'נסן כנראה הייתם הכי ווקלים, הוא בסופו של דבר, הוא כנראה אמר את זה באנגלית, אז זה תפס יותר חזק, אבל שניכם הייתם מאוד ווקלים לגבי איך השוק הזה יתעצב. תסתכל היום על ישראל, ודווקא חלק אולי ממה שמתהווה פה, זה גם איזשהו איום. סוף חלק מהכלים האלה, אתה מסתכל רגע על השוק ושוק התעסוקה הישראלי, יכולים לחדור ולעשות פה איזושהי אבולוציה מסוימת ולגרום, כבר שומעים על זה, מבחינת משבר ג'וניורים ודברים מהסגנון הזה, אתה חושב ש... הדבר הזה יכול לאט לאט להחליף יותר ויותר אפליקציות שישפיעו פה על שוק העבודה המקומי גם?
מה זה, להחליף עובדים אתה מתכוון? כן. אני חושב שזה הכל יהיה חיובי, זה, אתה לא רוצה שאנשים יעשו עבודות שהן רפיטטיביות שמחשב יכול להחליף אותם. אני חושב שאתה רוצה שאורך החיים שלנו יהיה יותר מעניין, יותר בטוח, יותר מגוון, שנוכל לעשות יותר דברים, אולי גם שחלק מהאנשים ירדו לעבוד 4 ימים בשבוע, במקום 5 ימים בשבוע. אני חושב שהעתיד שמחכה לנו הוא עתיד מאוד טוב בזכות הבינה המלאכותית.
אבל אם אתה מסתכל על ישראל, אתה אומר, אוקיי, יש פה אומה יותר טכנולוגית אולי מהממוצע, זה נותן לה איזשהו יתרון מול מדינות אחרות. אם בא AI ומצמצם את הפערים האלה, אולי ישראל לא יוצאת נזכרת מהאירוע.
אני חושב שתמיד יהיה פה מה לעשות מבחינה, ולהפך, אני חושב שבגלל שיהיו התקדמויות של בינה מלאכותית, יהיה פה עוד יותר אפליקציות ועוד יותר שווקים ועוד יותר דברים לעשות, ולכן יהיה יותר עבודה ויותר דברים מעניינים להשתמש בטכנולוגיה. אני לא מוטרד מהבחינה הזאת.
והיום אתה עושה לא מעט השקעות פרטיות, אני מניח.
יש לנו מעל 40 חברות שאנחנו מושקעים בהן, כן.
ואיך אתה מסתכל על זה בתור משקיע שמשקיע בהשקעות פרטיות? אתה מרגיש שהיום הצ'קים צריכים להיות יותר קטנים, היום חברה יכולה לעשות יותר עם הרבה פחות משאבים, בזכות הבינה המלאכותית, או שזה...
לא, 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 בכלל לא, להפך. אני חושב שחברות היום יכולות לגייס יותר כסף מאשר בעבר, וגם מגייסים סכומים הרבה יותר גדולים. היום הראייה היא טיפה אחרת. אני חושב שהם מגייסים יותר מאשר בעבר.
אבל אתה חושב שהם באמת צריכות את הכספים האלה?
אני חושב שחברות והנהלות צריכות להיות מאוד מודעות לכל דולר שהן מוציאות. כל דולר שאתה מוציא הוא יותר יקר מה שאתה תוציא אותו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים. ולכן מאוד חשוב לשמור על הכסף.
זה דור שונה קצת בתפיסה הניהולית שלו?
לפעמים כן. כן. לפעמים אתה רואה דור שמרשה לעצמו להוציא יותר מאשר אתה... הוצאת על כל מיני דברים.
אתה מסתכל על זה גם בתור באנם שהקים בעצמו, והיה פאונדר, והיה צריך להתמודד עם משקיעים ועם שאלות תקציב.
כן, שמלנוקס גייסה סך הכל 89 מיליון דולר כשהיינו פרטיים, ואז יצאנו והנפקנו, ומ-Q2 2005 היינו קש לא פוזיטיב כל הזמן, ויצרנו כסף לעצמנו.
זה די נדיר בחברות חומרה, כן, בטח בתקופה...
אני מקווה ש... אני חושב להגיע לתזרים מזומנים חיובים, זה אחד הדברים הכי חשובים בחיי החברה, וזה נותן לך ביטחון עצמי מאוד מאוד גדול, ואתה יכול אז לנצל ולמנף את זה, ולעשות הרבה מאוד דברים. אני חושב שחברות פחות שמות דגש על להגיע לתזרים מזומנים חיובים, זה מאוד חשוב.
היום אתה דיברנו לא מעט על NVIDIA, אתה מסתכל על NVIDIA בתור חוד החנית הזה של עולם ה-AI, אתה חושב שהם ממשיכים להוביל בכזה פער, או שיש לא מעט מצטרפים נוספים שמצמצמים את היכולת שלהם לגבות את המרג'ינים שהם גובים, שלא כל כך אופייני לחברות חומרה?
לא, אני חושב שאינווידיה עדיין בפער מאוד גדול, אני לא רואה כרגע חברות שמצמצמות את הפער הזה, ואני חושב שבגלל שאינווידיה תמשיך לדחוף את המעטפת, היא תשמור על פער מאוד משמעותי עם המתחרים שלהם. לא רואה מישהו שמתקרב אליהם.
ווינרים נוספים בעולמות ה-AI, בעולמות שאתה מזהה היום בשוק הציבורי?
אתה מדבר על תשתיות, או אתה מדבר על...
בין עם תשתיות, בין עם אפליקציות.
תראה, אני חושב שאחד, כל החברות הגדולות, אפל, מטה, גוגל וכולי, יביאו הרבה מאוד אינוביישן, יצירתיות.
זאת אומרת, הגדולות יהיו יותר גדולות, אתה לא חושב שזה יחלחל יותר מדי?
אני חושב שגם, אתה רואה את וויז, וויז נמכרה ב-32 מיליארד דולר, אני חושב שזה מאוד יפה, אז אתה רואה גם חברות צעירות עושות התקדמות מאוד מאוד יפה. אבל כן, אני חושב שההשקעה הטכנולוגית, היא מאוד משמעותית, ובסופו של דבר, החברות הקטנות התחילו להמשיך לפתח טכנולוגיה, חלקן יסמכו להיות חברות גדולות של מיליארדי או עשרות מיליארדי דולרים, חלקן ירכשו על ידי חברות גדולות שימשיכו לגדול עוד יותר.
כשאתה מסתכל על התהליך הזה, הסתכלת עליו כשהוא היה ממש מונבט כמו זרע, היום כבר יותר רואים את העץ. אתה חושב שהשוק או העולם מבין לאן כל הדבר הזה צועד ברובו, או שרק אנשים שממש נחשפים לזה ברמה הטכנולוגית או השימושית מצליחים כבר להבין את התמונה המלאה?
אנחנו כולנו יודעים, אני חושב שעוד 10 שנים יהיו מכונות אוטונומיות, רכבים אוטונומיים, כך שאנחנו לא נצטרך לנהוג, אני חושב שיהיו הרבה פחות רכבים בעולם, ואנשים יהיה להם רכבים משותפים, או אתה יודע, טקסי שאין נהגים, אני חושב שיהיה לנו אבטרים שיעבדו איתנו, אני חושב שהבריאות שלנו, רופאים, תהיה יותר בנושא של בינה מלאכותית, מאשר על ידי בני אדם. יהיו פה הרבה הרבה יותר דברים ששוב יעשו את כל העולם שלנו הרבה יותר בטוח, לא יהיו תאונות רפואיות, לא יהיו פחות יותר תאונות דרכים, הסקיוריטי, הסייבר יהיה הרבה יותר מפותח, נהיה הרבה יותר מוגנים, יהיה הרבה פחות פשע, יהיה פחות כסף שחור. כל הדברים האלה זה דברים שאנחנו הולכים לקראתם. אם זה ייקח, אתה יודע, בין 5-15 שנה, זה השאלה היחידה, אבל אנחנו צועדים לכיוון הזה שהמחשבים יעשו הרבה דברים. שוב, בהנחה שיש רגולציה מספיק טובה, והחברות הן חברות טובות, שהרגולציה שגם הן שמות על עצמם, זה הדברים הנכונים.
ואתה היום בחיים האישיים, בין אם העסקיים ובין אם האישיים, אתה מרגיש כבר שבינה מלאכותית נותנת לך איזשהו בוסט, פרודקטיביות, או משפרת משהו בדיוק שלך?
כן, ברור, אני חושב שהעולם נהיה הרבה יותר יעיל באמצעות בינה מלאכותית. את הנסיעות, שוב, הנושא של הבריאות, הנושא של קבלת החלטות. ככל שיש לך יותר כלים, אתה מקבל החלטות יותר נכונות. ככל שאתה חשוף ליותר מידע, ככל שיש לך יותר נתונים, ואתה משתמש בידע של הרבה יותר אנשים, בשביל ההחלטות שלך, אז אתה נהיה יותר חכם, אתה נהיה יותר אינטליגנט. וזה מה שקורה היום.
התפנינו הרבה זמן. לאנושות ככלל.
אני חושב שאנחנו עסוקים יותר, כי יש לנו יותר מה לעשות, אני חושב שיש יותר אפליקציות, יש יותר דברים מעניינים, יש לנו אתגרים אחרים פה במזרח התיכון, מבחינה גיאופוליטית, שגם בהם אני עסוק, אז יש הרבה מה לעשות.
ותגיד, אתם בתקופת מלנוקס, ואחרי זה אולי במעורבות שלך קצת עם NVIDIA, כמה כל הנושא של צריכת אנרגיה היה כבר אז, איזשהו נושא שעסקתם בו?
מאוד משמעותי. כל הזמן זה מאוד משמעותי. אני חושב שצריכת האנרגיה בשביל מחשוב רק הולך וגדל, וצריכים לשפר את זה כמה שיותר, או למצוא מקורות אנרגיה ירוקים, אבל זה תמיד משמעותי.
זה הצוואר בקבוק? האנרגיה זה הצוואר בקבוק והתשתית?
כל דבר משפיע בצורה, כל שלא רוצה להגיד שזה דווקא, זה צוואר הבקבוק. אני חושב שאם יהיה לך יותר נתונים, יהיה לך כוח מחשוב יותר גדול, וכמובן תקשורת יותר טובה, אתה תוכל לבנות מחשבים יותר חכמים ולעשות יותר דברים. אתה יודע, מדברים היום שהמחשב מגיע פחות לרמה של בן אדם, אולי תפל יותר, עוד מעט מדברים שתוך, אני יודע, עשור, המחשב יהיה הרבה הרבה יותר חכם. מה שאנחנו עושים.
בקצב שבו אני נתקל במודלים, הם מתקרבים מאוד.
אז אתה רואה שזה רק ילך וייעץ. זאת אומרת, היצר רק תלך ותגדל. אז אני חושב שזה דבר שהוא חיובי, דבר שהוא טוב.
יש דברים שאתה מודאג בהם לגבי בינה מלאכותית? זאת אומרת, יש עדיין את הפסימיסטים יותר שאומרים שזה יכול לצאת לנו משליטה ולסכן...
אני חושב שזה, אני לא יודע אם לצאת משליטה, אבל אני חושב שאם אתה נותן את הכלים לאנשים הלא נכונים, אני אתן לכם סתם דוגמה. כשאתה היום מסתכל בצ'אט GPT ואתה מבקש מתכון לעוגה, אתה סומך ב-100% שצ'אט GPT לך מתכון טוב. אבל אם הוא יגיד לך לשים ציינית באמצע, אתה כפי נראה תשים ציינית באמצע. אז אתה צריך לראות שהנתונים הם נתונים נכונים, ושאנשים שכותבים את האלגוריתם הם אלגוריתם נכון, ולא ישים לך לשים ציינית באמצע. אני זוכר שהבת שלי פעם שמה כתובת בווייז, והיא שקטה רק בנידה בשם העיר, או משהו כזה, לחצה על התבנית הלא נכונה, והיא נסעה צפונה במקום לסעוד, בכלל לא, היא כל כך שמחה על ווייז, שנסעה לפי ווייז, לא שמה לב שהיא נסעה צפונה במקום לסעוד דרום, אבל לקחה עוד 13 שעה יותר משהו להגיע, עד שהיא פתאום שמה לב שהיא לא במקום נכון. אז אנשים מאוד סומכים על הדברים האלה, צריך לדאוג שתהיה רגולציה, גם פנימית של החברות עצמם שעושות את הדברים האלה, וגם רגולציה מעל זה.
ואיך אתה רואה את מאבק המעצמות בנושא הזה? לך הייתה, גם יצא לך לעבוד עם השוק הסיני, אתה מכיר אותם, זה נראה שעכשיו אנחנו הולכים לעולם של ממש מלחמת התחמשות של המעצמות סביב נושא הבינה המלאכותית.
כן, אז קודם כל זה לא רק עכשיו, זה כבר הרבה זמן. תמיד את התחרות בין סין לארצות הברית, לנו מבחינת הכנסות, אז ארצות הברית הייתה, או אמריקה הייתה משהו כמו 50% מההכנסות שלנו, סין בעיקר ואסיה הייתה 30% ואירופה 20%. אני חושב שארצות הברית תמיד שמה הגבלות על חלק מהגופים, גם בסין וגם במזרח אירופה, מבחינת איזה טכנולוגיה למכור להם.
אתם הרגשתם את הרגולטור כבר אז?
כן, אנחנו הרגשנו את הרגולטור כבר אז, ולמרות שאנחנו לא היינו חברה אמריקאית, היינו חברה ישראלית, נשמענו לבקשות, הנחיות האמריקאיות לגבי למי למכור ולמי לא, כי הם היו 50% מהרבניס שלנו, מההכנסות שלנו, וכן, הרגשנו את ההנחיות כבר אז. ותמיד אז גם בסינים אמרו, תקשיבו, אתם חברה ישראלית, למה אתם שומעים לרגולטור האמריקאי? בואו תקשיבו לנו, אנחנו בדיוק זהים להם, אז אמרנו להם, תראו, 50% מההכנסות שלנו באות מארצות הברית, אנחנו חייבים לעבוד איתם בצורה נכונה וטובה.
כבר אז הסינים חשבו שהם זהים לאמריקאים?
כבר אז הסינים נפגעו, והם ניסו להעתיק ולחכות, ולעבוד עם טכנולוגיה שלהם, שתפתור גם את הבעיה של מלנוקס. זאת אומרת, כשמסתכל על, בוא נגיד רגע על השוק הסיני, השוק הסיני תמיד המחיר מאוד מאוד חשוב לו. ואתה רואה שהם היו מודעים, בגלל שהיו להם גם אנשים בצד המערבי, שהם משלמים יותר מאשר האמריקאים, וזה מאוד מאוד תסכל אותם, הוא לא יכול להיות שם משלמים יותר מאמריקאים, אנחנו צריכים להוריד את המחיר, וכמעט כל שיחה הייתה מחיר, מחיר, מחיר. וברגע שאתה מוכר לסינים במחיר גבוה יותר מאשר אתה מוכר לאמריקאים, זה אומר שאתה מאוד חזק, הטכנולוגיה שלך היא צריכים אותה, ואין להם תחליף בשבילה. דרך אגב, גם בארצות הברית לא קיבלנו אף פעם פוקאי, שזה אפשרות למכור למוסדות החשאיים האמריקאים, ולא רוצה להגיד כל, אבל רוב, אם לא כל המוסדות החשאיים האמריקאים שתפשו בנו, כי בלעדינו הם לא יכלו להיות מספיק טובים בשביל להירט מידע, בשביל לעשות דברים מסוים שלא משנה. גם ה-DOE וגם ה-DOD וגם הסוכניות החשאיות של ארצות הברית שתפשו בנו גם ללא פוקאי. אז זה נותן לך המון המון משמעות שאתה יודע איפה אתה נמצא, והסינים היו מתוסכלים בזה וניסו לעשות את הטכנולוגיה שלהם, אבל אף פעם לא הצליחו להדביק את מה שאנחנו עשינו.
כבר אז המעצמות הבינו שיכול להתפתח מזה גם איזשהו סוג של נשק.
היה, היה, אז מה זאת אומרת כבר אז? בפירוש היה אסור למכור לחלק מהמוסדות, השתמשו בנו גופים חשאיים בשני הצדדים, גם בסין, אז לא נזכיר את כל השמות, אבל גם בצורית, וחלק מהמקומות הסינים למעשה שמו לנו פרנט, למעשה פרצוף שעובד איתנו, ולמעשה ידענו שמאחורנית עומד גוף ביטחוני. כן, זאת אומרת, זה היה בזמנו המאבקים על טכנולוגיה למטרות של ביטחון והגנה, וזה כבר היו קיימים אז.
בישראל אתה חושב שמבינים את הטכנולוגיה הזאת?
אתה מדבר על הגופים שלנו?
כן,
אז נורא, הגופים הרשמיים, לא גופי הטכנולוגיה. זה עצוב, כי למעשה הגופים המודיעין של ישראל לא השתמשו בנו, שנים לקח להם, אולי בגלל non-invented here, או כל מיני דרכים, אבל שנים עשו FPGA ודברים כאלה, במקום להשתמש בטכנולוגיה שלנו, ולנו זה קצת הפריע, זאת אומרת, נגיד ה-NSA, בגופים אחרים השתמשו הרבה לפני 8200, בטכנולוגיה הישראלית של
מנוס. 8200 היו מזמינים FPGA ומתכנתים אותו פה להתאים לצרכים שלהם, הרי זה לא...
אני יודע שהם השתמשו בטכנולוגיה שלנו הרבה פחות, מה הם עשו אני פחות רוצה לדבר, אבל... הם השתמשו בטכנולוגיה של מלאנוקס הרבה פחות מאשר הגופים המקבילים להם בחול, לא רק בארצות הברית, גם בסין וגם במקומות אחרים באירופה וכו'.
והיום כשהיכולות האלה מבשילות, אתה חושב שמבינים לאן הדבר הזה צועד פה מבחינה מערכתית?
כן, אני חושב שהיום כולם רואים את זה, כן.
אם אתה מסתכל שנייה עכשיו על החוויה האישית שלך, הובלת חברה ציבורית, הבאת אותה למחירה, היית למסס את המסע הזה פעמיים, זה משהו שיש סיכוי שתחזור לעשות, או שאתה אומר, אני סיימתי את עולם היזמות בתור היזם שמוביל חברה?
אני אישית, יאללה, אני סיימתי. זה כל כך קשה לעשות חברה, ולהתחיל אותה, ולהריץ אותה, ולגרום לה להצליח, זה כל כך, כל כך קשה.
לא מכיר הרבה אנשים. היום יהיה פחות קשה לך.
כן, אבל אני לא מכיר הרבה אנשים שעשו פעמיים, ופעמיים הצליחו להנפיק חברות בנאסדק, ולמכור אותן במיליארדי דולרים. אז כן, אני כבר אעשה דברים אחרים.
אז מה הדבר הכי מצלק בחוויה הזאת? זאת אומרת, אני לא חוזר לזה, אתה נשמע שזה...
תראה, זה אתגר מאוד מאוד קשה, זה לא קל להקים חברה מאפס, להביא אותה לרווחיות, להביא אותה להנפקה, ולהעלות את השווי שלה ולהגיע למכור לכל כך הרבה אנשים במיליארדי דולרים. אתה נלחם פה 24-7 עם כולם, יש לך מלא דאגות והכל צריך לעבוד, בגלל שאתה חברת חומרה, אז יש לך גם supply chain, ורעידות אדמה, ושריפות, ושביטות, וצונאמיז, וכל זה, ואתה באמת צריך לספק את המוצרים, ואף פעם לא נכשלנו בלספק את המוצרים בזמן. יש לך הרבה אחריות על הכתפיים.
אז כשיש לך רעיון היום, והוא מדגדג לך, מה אתה עושה איתו?
או שמעביר אותו הלאה, או שאומר, אוקיי, בוא נדלג, נמשיך הלאה.
מעביר אותו הלאה, זה מוצא יזמים ו...
לפעמים כן, אבל... לרוב אני כבר מתעסק בכל כך הרבה דברים אחרים, שאני פחות מתמקד ביזמות כרגע.
אתה אומר, היה רעיון טוב, שמת אותו במגירה, ויום אחד אתה קורא בעיתון שמישהו אחר עשה אותו.
בשמחה, כן, אני מאוד שמח לראות שצדקתי במשהו.
הבנתי.
כן.
תגיד, העולם מאוד השתנה מאז שמכרת את מלאנוקס. אתה יודע, היום אני מסתכל על חלק מהסביבת עבודה, בייחוד בישראל, מסתכל על עבודה היברידית. לא יודע... זה התחיל אחרי הקורונה, אחריו זה נשאר.
התחיל בקורונה, כן.
כן, אתה בתור מנהל, כן, שהיית צריך לנהל חברה עם אלפי עובדים, פני שלוש, ארבע יבשות גם לפעמים. זה משהו שמבחינתך, אני חושב על זה, זה משהו שהוא פרודוקטיבי?
תראה, קודם כל, למדנו לעבוד רמוט, כי היו לנו דיזיין סנטרס בהמון מקומות בעולם, לדעתי 17 מדינות בעולם. אז למדנו לעבוד בצוותים שמרוחקים, וצוותים שמשתפים מידע, וצוותים שעושים הרבה דברים.
אבל עדיין הם כל צוות ישב
נכון,
ביחד.
נכון, בסדר, אבל זה התחלה מסוימת.
כן, כן, ברור.
כשהקורונה הגיעה, לקח לנו מהר מאוד לבנות את התשתית שצריכה בשביל לעבוד בצורה home-based מלאה, וברגע שעשית את הטכנולוגיה הזאת ויש לך את כל האמצעים, אז אתה כבר יכול לעבוד רמוט, וחלק האנשים נשארו רמוט ב-100%, חלק האנשים שעברו להייבריד, וחלק שרוצים יכולים לבוא 100% למשרד. אלה שיש להם מעבדות, ובחברות שיש להם חומרה, יש הרבה מעבדות, ויש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות בתוך המשרד עצמו, או בתוך המפעל עצמו. אז היו לנו למעשה מאוד מגוון, מאנשים שמגיעים 100% מהזמן לעבודה, אנשים שעובדים בצורה היברידית, נגיד 3 ימים בעבודה ויומיים מהבית, ואנשים שעובדים 100% מהבית, וכולם קיימים היום.
אבל אם אני מחזיר אותך, אמרת שלא תעשה את זה, אבל לשם השאלה, אתה מנכ"ל היום ומרים חברה, אתה המדיניות שלך מבחינת לבוא למשרד או לא, מה היא הייתה?
שבהתחלה הרבה יותר משמעותי והרבה יותר חשוב לבוא למשרד, וככל שצוות גדל זה פחות משמעותי, אני תמיד מעדיף לראות את האנשים שאני עובד איתם.
והיום כשאתה מסתכל על, 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 על המנהלים של הדור החדש שהובילו חברות, מה המאפיינים שאתה אומר שהם בעיקר שונים מאיך שאתה ניהלת את החברה בזמנו?
אני לא חושב שהם הרבה שונים. אני חושב שהם מסתכלים באותה צורה, הם רואים את המטרות, הם עושים החלטות נכונות. אני חושב שיושרה ועבודה נכונה זה דבר ראשון, אחר כך צוות אנשים לגייס כסף. אני חושב שכל הדברים האלה מאוד משמעותיים.
אם למישהו חווה צ'ק מאוד גדול, וגם כוח אדם מאוד גדול, הוא יכול לנו לשכפל את מלאנוקס, אתה חושב?
את מלאנוקס קשה קצת להתחרות ב-NVIDIA, אבל אפשר בהחלט למצוא טכנולוגיות שיכולות לשנות את העולם, כן?
אתה אומר שקשה מאוד להתחרות ב-NVIDIA, אבל גם NVIDIA, שאתה יכלת למכור...
לא אמרתי אי אפשר.
לא, שיכלת למכור, יכלת גם למכור לאינטל, נכון? היית מוכר לאינטל, זה כנראה היה סיבוב אחר, כנראה. אנחנו לא יודעים, אבל זה כנראה היה סיבוב אחר, ואז אתה יודע, או שאינטל הייתה במצב יותר טוב היום, יכול להיות, או שאינווידיה הייתה במצב פחות טוב היום, אבל העולם הזה כן השתנה עם הזמן, גם ה-GPU החליף את ה-CPU, אז אתה יודע. שאלה אם אתה מסתכל היום, ואתה מסתכל רגע על ה-GPU ועל המערך של אינווידיה, האם בכלל אפשר לפרוץ אותו? השווי שוק אומר שמאוד קשה, עד כמעט
בלתי אפשרי. כל כך של אינווידיה יש טכנולוגיה שהיא בפער גדול לעומת המתחרים, ואני חושב שהפער הזה יימשך לעוד שנים. עם כל זאת, אני חושב שעדיין אפשר למצוא כל מיני טכנולוגיות שאינבידיה אחר כך תאמץ פנימה, אם זה ניהול של סטורג' כמו key value, דברים כאלה, אם זה ניהול של סדרי עדיפויות או אלגוריתמים מסוימים, שאתה יכול לממש חלקם בחומרה, אז בהחלט יש מה לעשות, תמיד יש מה לעשות.
תופתע אם זה יגיע מישראל?
לא.
לא.
זה יכול להגיע מישראל, זה יכול להגיע מארצות הברית, אני חושב שאלה המקומות העיקריים שרואים את ה-innovation שם.
אתה עדיין מרגיש שיש איזושהי נחיתות פה בהקמת חברות חומרה בעולם, ברמת חברות פרטיות, זאת אומרת, הרבה יותר יזמים ישראלים ילכו לעולמות אחרים.
אני חושב שאנשים הולכים למה שהם טובים בהם. אז אם יש פה אנשים שיהיו טובים בחומרה, זה מה שהם יעשו. יש פה כמה חברות חומרה שרצות קדימה.
גם החברות שנמכרו, בסוף נשארו פה, כן? גם אורבוטק נמכרה, מלאנוקס נמכרה, אבל עדיין חלק...
כן, מלאנוקס משקל גדול, יש פה מעל 4,500 עובדים של מלאנוקס בישראל.
ומה צריך לקרות כדי שיקום עוד מלאנוקס בישראל? זאת אומרת,
זה
מה?
תלוי רק באנשים.
אז אנשים זה חינוך?
זה חינוך.
ואיפה אתה חושב שכרגע הוא לוקה? זאת אומרת, מה הפערים שאנחנו צריכים...
כן, אני חושב שהחינוך הטכנולוגי צריך לגדול, גם מהחטיבות ביניים, תיכון, אני חושב שהצבא שלנו עושה עבודה מדהימה, ועד האוניברסיטאות, תמיד החינוך הוא דבר חשוב.
אני חושב שמי שמוביל את זה, זה העון העובד, כלומר, זה המתכנתים ואנשי פיתוח, ולא דווקא השכבה של היזמים ואנשי...
אני חושב שרוב היזמים הם אנשים מקצועיים. אני חושב שרוב היזמים הם אנשים טכנולוגיים. רוב היזמים שהצליחו, הם באים מהטכנולוגיה.
כן, אבל יש פה, כמו שאמרת, 4,000 עובדי NVIDIA, רובם גם היו חלק מאוד משמעותי, כבר עוד מההצלחה של מלאנוקס, גם רכשו איזשהם יכולות מסוימות, אולי הם במקום יותר נוח בחיים, בשביל ליצור יוזמות כאלה ואחרות, זה לא יותר סביר.
כן, שמלאנוקס יצאו לא מעט חברות הזנק פה בארץ.
פונות אליך?
כן, בהחלט.
כן?
כן.
כשאתה מסתכל היום על הכניסה הזאת של AI לחיי היום-יום שלנו באמת, אתה מרגיש שדווקא לאנשים יותר טכנולוגיים, איכשהו הולך היתרון לאיבוד, ודווקא זה איזשהו עידן שיותר טוב לג'נרליסטים, שהם טובים בהרבה דברים, אבל לא מצוינים בשום דבר.
לא, אני תמיד מאמין שהתמקצעות ולהיות משהו מעולה בכמה שיותר דברים, זה הרבה יותר טוב משהו להיות ג'נרליסט. Okay. תמיד, תמיד התמקצעות זה יותר טוב.
כי יש תפיסה שאומרת שהג'נרליסטים היום, יקחו את כל הם 80 בהרבה מאוד דברים, ובאמצעות AI ייקחו את עצמם קצת הלאה, יש להם עדיין הבנה מאוד מאוד רחבה בהרבה מאוד תחומים, וזה העידן, AI ייקח את העידן הזה לעידן של ג'נרליסטים, עד שגם הם יאבדו את היתרון שלהם, ו-AI יחליף פה את כולנו.
אני לא חושב ש-AI יחליף פה את כולנו, שתמיד נצטרך לבנות את העתיד, אולי הלוואה, אתה יודע, ואז נוכל לשבת בחוף הים ולדוג דגים כל הזמן. אבל אני חושב שתמיד התמקצעות ולהבין בצורה מאוד מאוד טובה מה אתה עושה ומה צריך ללכת קדימה, זה היתרון.
אז אתה אומר שאם מישהו מתלבט מה ללמוד באוניברסיטה היום, מדעי המחשב מבחינתך זה עדיין החלטה נכונה.
מדעי המחשב, הנדסת חשמל, כן. הנדסת מחשבים, זה החלטות הנכונות.
כי אם אתה שומע את אריק שמיט או כל מיני אנשים כאלה שנותנים את החזיות של השנים הקרובות, הם אומרים עוד כמה שנים אין באמת מתכנת. גם נשארים אולי מתכנתי הקצה.
אתה כבר רואה חלק מזה, אתה רואה שזה למצוא עבודה.
אני חושב שהמתכנת יצטרך לתת, במקום לכתוב, תראה, בעבר כתבו, אני יודע, באסמבלר, אחר כך כתבו, אני חושב, בבייסיק, אחר כך בפורטרן, אני יודע, ואחר כך בסי, וזה הולך ונהיה יותר יותר אבסטרקטי ויותר יותר גדול. זאת אומרת, המתכנתים של העתיד ידברו, והמכונה כבר תכתוב את הקוד בעצמה. אבל אתה כן עדיין תצטרך את האנשים שיתארו מה אתה רוצה שיעשו, שיתארו את האלגוריתם כלשהו.
לאנשי מוצר, זה לא אנשי תכנות.
תראה, אתה בסופו של דבר צריך להבין מה קורה, אתה צריך להבין לאן אתה הולך. אז אני חושב שהם יצטרכו להגדיר איזשהו אלגוריתם כלשהו, אני חושב שהם כן צריכים להיות מקצועיים, ולהבין איך המחשב עובד, ואיך לנצל אותו יותר טוב. Mm-hmm. או בוא נגיד ככה, מי שיבין איך המחשב עובד, ואיך לנצל אותו יותר טוב ברמה של משאבים, ברמה של יכולות, יבנה את האפליקציה יותר טובה.
איזה תחומים בכל זאת היית אומר שהאם אתה מסתכל את הקדימה, היום כבר לא היית, אתה לא יודע אם היית הולך ללמוד אותם, כי הם מאוימים הרבה יותר. נהג.
כן.
ויש תחומים שהם...
מוניות, אתה יודע, אוטובוסים,
רכבות. אתה חושב שהרכב האוטונומי יחליף את הנהגים יותר מהר ממה שקרסר או אפליקציות אחרות יחליפו מפתחי תוכנה?
כן, אני חושב שזה, אתה יודע, זה רק עניין של זמן, וכבר היום יש מוניות אוטונומיות בכמה ערים בעולם, בלא מעט ערים בעולם. אז אני חושב שזה יקרה די מהר, כן.
אבל מבחינת התחומים שבוא נגיד אפשר יותר ללמוד באקדמיה, אתה מרגיש שרובם פחות מאוימים, זאת אומרת עדיין יהיה ביקוש לרובם.
אני חושב שיהיה ביקוש, תראה, הבינה המלאכותית באה לעזור ולהחליף בדברים הבסיסיים יותר. לאט לאט זה יהיה כמובן אלה למעלה, אבל אז לדעתי יהיו דברים יותר גדולים שאני רוצה לעשות.
השאלה אם עורך דין שבסופו של דבר מתבסס על פסיקות ומתבסס על חוזים שהוא עשה בעבר ומתבסס על אינפוט שהוא מקבל מהלקוח, יש לו עדיין מקום עוד כמה שנים היום כשאתה יכול לשאול את ChatGPT אותו דבר.
אז אני חושב שהשילוב של עורך דין עם מכונה זה יהיה השילוב הנכון, כשהוא בעיקר מתבסס להביא את הנתונים ואת התקדימים ואת מה שהשופט אוהב לשמוע מהמכונה. אני בכלל חושב שהמכונה, הבינה המלאכותית, יכולה להצליח יותר, כי היא מסתכלת כל מה שהשופט החליט, היא יודעת איזה מילים השופט אוהב, איזה מילים הוא פחות אוהב, איזה משפטים, איזה טענות הוא אוהב או לא אוהב, ופר שופט ספציפי יביאו את הטיעונים הנכונים, כך שיש סיכוי יותר גדול. אבל יש כך שהמכונות קיימות בשני הצדים, גם בתביעה וגם בהגנה. אז בסופו של דבר כן תצטרך שהבן אדם יהיה טיפה מעל המכונה וינחה טיפה
מעבר. שזה תלוי איזה מודל כל צד לקח, והמודל ינצח.
זה גם יכול להיות, אבל אתה יודע, הטכנולוגיה קיימת בשני הצדדים, כן, זה גם יכול להיות, הטכנולוגיה קיימת בשני הצדדים, כמו שעד היום למי שהיה יותר כסף לרוב ניצח בדברים האלה, אולי בעתיד זה יהיה
גם... זאת אומרת, משרד עורכי דין גדול ייקח את NVIDIA, אחר יתפשר על AMD, אולי זה בסוף ככה תתברר הפסיקה.
בסוף הכל מתרגם למשאבים, הכל מתרגם לכמות נתונים ולכמה מחשב שלך חזק ויודע מה שהוא רוצה לעשות.
אבל אתה אומר שבסוף מה שאתה מרגיש שיעשה את הבידול זה עדיין ה-common sense האנושי הזה, ההיכרות עם השופט היה...
תראה, האנשים הם מביאים innovation, הם מביאים חדשנות, הם מביאים דברים שלא היו קודם. למכונה לפעמים יהיה קשה להביא את הניצוץ הזה, שאומר בוא ננסה את זה בצורה טיפה אחרת, כי המכונה לרוב נשנית על כל מה שלמדה מהעבר. אז אם אתה מסתכל קדימה ואתה עושה משהו חדש וניצוץ חדש, לרוב זה יבוא לדעתי עדיין מבני אדם, עד שהמכונה באמת תנסה, כי המכונה עובדת בצורה מאוד סיסטמטית, והיא יותר מבססת מה שקרה בעבר. אם לא היה בעבר, אז קשה ללמוד ולראות את האימפקט של הדברים שהיא רוצה לעשות.
תגיד, זה, כל ההתפתחויות האלה שמות אותך בצד, שזה מדכא אותך ברמה מסוימת, שאתה אומר, תראה, לא, דוחקים אותי למקום לשבת על חוף הים.
אני חושב להפך, אני חושב שזה עושה את העולם יותר בטוח, יותר טוב, יותר בריא. אני חושב שהילדים שנולדים היום יחיו מעל גיל 100, בצורה הרבה יותר בריאה מאשר כיום. אז אני חושב שזה להפך, זה דווקא עושה אותנו אופטימיים.
אז העולם שייך בעצם לממציאים או אמנים שמסתכלים על סיטואציה שלא קיימת.
אבל זה תמיד ככה, זה לא רק היום.
נכון, בעבר הלכה הרבה יותר חסמים טכניים. החסמים הטכניים...
תראה, ליאונרדו דה וינצ'י, גם בזמנו הוא היה יוצא מהכלל, ולכן הוא היה מאוד חזק. אז תמיד זה נכון, זה לא דבר שהוא נכון. כל דור יש את האנשים החזקים שלו, שמשנים את העולם, שפורצים גבולות, שבודקים מעטפות, ורצים קדימה.
כמה ריאלי היום בעיניך, זה, הרי הדיבור היום בעולם השקעות הון הסיכון, זה הקמה של חברות מאוד מאוד קטנות, עם מעט מאוד משאבים, שימוש מאוד מאוד גדול ב-AI, ובניית חברות ענק, וכולם מחכים ליוניקורן הראשון של בן אדם אחד. אתה חושב שהעולמות האלה ריאליים, או שבסופו של דבר כדי לבנות פה חברות גדולות, עדיין יצטרכו כוח אדם מאוד מאוד משמעותי?
אני חושב שעדיין יצטרכו כוח אדם.
מה הוא יהיה שונה מכוח אדם שהיית בונה חברה שמגיעה להיות יוניקורן לפני 10 שנים אחורה?
אני חושב שצריך להיות יותר מקצועי, לרוץ יותר מהר.
זאת אומרת, דווקא יותר טכנולוגי.
כן. יותר מקצועי, יותר טכנולוגי, יותר עם עבודת צוות, ולעבוד אולי אפילו טיפה יותר קשה כדי להצליח. הכל בסופו של דבר נמדד באנשים בצוות. ההצלחה, ישבנו לא מזמן באיזה כנס, הרבה אנשים מאוד חכמים, והגענו למסקנה שהצלחה של חברה תלויה בבן אדם אחד עד 3. במובילים של החברה, וזהו. הם אלה שיקבו עם החלטות תצליח או לא תצליח, וזה תלוי מאוד באנשים ובאיך הם מובילים את החברה.
שמי הם לרוב? זה כאילו, מנכ״ל זה די ברור.
הנהלה,
כן. זה אפילו את הבחירות?
כן.
ויש היום כשבאות אליך חברות פרטיות, יש חברות שאתה תימנע מלהשקיע בהן בגלל ההתפתחות של בינה מלאכותית, או שאתה עדיין מסתכל על כל התחומים ואתה אומר, אוקיי, בינה מלאכותית זה רק אינבלר, אקסלרטור כלשהו, ועדיין כל התחומים שהיית משקיע בהם לפני נשארו אותם תחומים.
כן, אני לא חושב שזה מונע השקעה, וזה אני חושב שעוד הרבה זמן עד שהבינה מלאכותית תשתלט בצורה מלאה על חלק מהתחומים, ויש הרבה מה להשקיע והרבה מה לעשות בהרבה תחומים.
ויש תחומים שאתה אומר, תשמע, זה תחום שהוא פחות טוב ופחות מעניין, אבל הבן אדם או השלושה בני אדם שפנו לי כל כך חזקים, שאני אומר, וואלה, אני הולך על זה בכל זאת, כי אני מאמין בסוס.
כן, אני חושב שהצוות זה המספר אחד.
הסוס יותר חשוב מאשר המגרש.
כן, אני חושב שהם יוכלו למצוא אחר כך שינויים, לאן ללכת עם נסמונות. תראה, מלנוקס למזלנו, מהיום הראשון ועד היום האחרון, עשתה בדיוק את הדבר מה שאמרנו שנעשה ביום הראשון. אבל אתה רואה לפעמים חברות שעושות התאמה של מה שהן רוצות לעשות, בהתאם למה שקורה בשוק, זאת אומרת, חברות עושות זיגזג.
והיכולת הזאת היא לעשות אותו דבר מהיום שהבטחתם, כמו שאמרת, זה אפילו מאוד לא נפוץ, הייתי אומר, צריך אמונה מאוד גדולה בלאן אתה הולך, בייחוד לפני שהשוק נוצר.
או ויז'ן, או ויז'ן מספיק.
ויז'ן זה אמונה, השוק עדיין לא נוצר.
לא, ויז'ן זה לא אמונה.
לא ראית עדיין את השוק.
כן, אתה צריך לראות מספיק רחוק, כן. אבל אני חושב שאנשים, יש להם את היכולת הזאת לפעמים. אבל באמת, רוב החברות צריכות לעשות שינוי באסטרטגיה שלהם.
וכשאתה חווה חוויה של ירידה משמעותית במניה, או אקטיביסט בתור מישהו שמוביל חברה ציבורית, יש מחשבות לפיבוט? יש, או שאתה עם אמונה מלאה בדרך שלך, וזה לא משפיע עליך כהוא זה?
לא, תמיד צריך לבחון. תמיד צריך לבחון, תמיד צריך לשאול את עצמך אם הם צודקים, אם לא צודקים. ועדיין, אם אתה חושב, גם אם כשאנו אקטיביסטים, אנחנו המשכנו בדרך שלנו, לא שינינו את הדרך שלנו, וצדקנו. באמת השוק התפוצץ.
איך זה השפיע לך עדיין ביום-יום, אקטיביסט בכל זו
לא,
סיטואציה לא פשוטה?
לא, זה היה מאוד קשה. זה 9 חודשים שלא ישנתי כמעט, וטסתי בכל העולם של דבר עם משקיעים, של לנצח את הפרוקסי וור. באמת היה חוויה מאוד מאוד לא נעימה. אתה מנסה שמנסים להשתלט עליך, לקחת לך את החברה, לעשות מה שרוצים, ואנחנו המשכנו וביצענו הרבה יותר טוב ממה שהם חשבו, כמו שאנחנו אמרנו שנעשה. ואם חברה כושלת, אז באמת האקטיביסטים בסופו של דבר השתלטו עליהם. אז במקרה הזה אנחנו הצלחנו. כן, הצלחנו בצורה טובה.
חששת
באיזשהו... החיים מאוד לא נעימים.
חששת שזה יחליש אותך מאיזושהי עמדה, כי היית בעמדה מאוד מאוד תחרותית בשוק הריאלי, לא מול המניה.
מבחינה טכנולוגית הבנו שיש לנו יתרון אדיר, ושאנחנו לא רוצים היתרון הזה. מבחינה ציבורית זה בהחלט עשה לנו נזקים.
אתה חושב שהם הבינו? שהאקטיביסטים הבינו ש...
שהם הפסידו?
לא שהם הפסידו, איזה יתרון טכנולוגי יש לחברה ולמה אתה מתעקש?
אני חושב שהם עשו שם כמה דברים שהם לא בסדר, הם היו בבורד של מרוול שרצו לקנות אותנו, והם ידעו באיזה הצעה מרוול נתנה למלנוקס, ואמרנו לא. אז הבינו שיש שם פה משהו בערך מאוד מאוד גדול, והם עדיין נשארו בבורד של מרוול, והתחילו את המסע האקטיביזם שלהם. רק אחר כך, אז קצורי פה, הם נכנסו פה לתחום אפור כלשהו, אני חושב שזה לא כך הוגן, אבל הם עשו הרבה דברים שהם לא בסדר, בתוך המלחמה הזאת.
היה עדיף להם להישאר בבורד של מרוול וכן להצליח לקנות את מלנוקס. היו כנראה מצליחים
יותר. כן, אבל הם לא הצליחו, זאת אומרת, אנחנו ידענו שעדיף להם להישאר עצמאים.
מה אתה מגלה בסיטואציה כזאת בתור מנכ״ל של מחיר מניה, שנחתך, של אקטיביסט?
אתה נמצא בפחד אדיר, כי אתה לא יודע מי איתך, מי לא איתך, ומי משחק איתם.
ומי בסוף איתך?
האנשים שבסוף איתך, אתה יודע, גם בחלק מהבורד בסוף עבד עם האקטיביסטים.
זה לא רק משקיעים, זה גם עובדים, אני מניח, לא? גם עובדים מסתכלים על הסיטואציה ו...
כן, עובדים תמיד בוחנים את מה שקורה, וצריכים להחליט מה הם עושים, אבל אני חושב שבסך הכול העובדים די האמינו בנו ותמכו בי. אבל בחוץ, אתה יודע, גופים חיצוניים, אתה צריך ללמוד מאוד לזה.
ובתוך הבורד הרגשת שכאילו זה ממש מתחלק לשתי מחנות?
כן, זאת אומרת, היו אנשים שבהחלט עבדו בצורה שונה, חשבו אחרת, כן, בהחלט.
אפשר להנקח ככה חברה?
כן.
בקלות?
אפשר תמיד אפשר. שום דבר לא קל. לא, זה לא היה קל, ואתה צריך מאוד להיזהר, ואתה צריך להסתכל כל הזמן לשמור על הגב שלך, ואתה צריך להיות מודע למה שקורה. ולא כל מה שאומרים לך וכל מה שנראה, זה הדבר האמיתי שקיים.
היו דברים שלקחת מהתהליך איתם, שתרמו בסופו של דבר להצלחה?
אתה לומד כל הזמן. אתה לומד כל הזמן, ואתה בונה את עצמך יותר חזק, ואתה מגן על עצמך יותר, ואתה עושה הרבה מאוד דברים טיפה שונה, כי אתה מקבל צלקות מכל מיני תהליכים.
אתה יותר אלרט.
אתה הרבה יותר מודע, אתה עובד הרבה יותר קשה, אתה מגן על עצמך בכל מיני דרכים, כן, אתה עושה הרבה יותר דברים.
והיום אחרי המחירה שכבר עברו כמה שנים מאז, יש לך איזושהי מעורבות עם NVIDIA?
לא.
יש לך, יש את מדי פעם טלפון עם, עם מישהו מהנהלה שם?
אני בקשר עם החברי הנהלה של מנוקס, אני גם בקשר עם ג'נסן, אבל לא, אני קשר ל-NVIDIA עצמה.
שום דיון מקצועי אבל.
לא, יש מבחינת חברות של טכנולוגיות שאנחנו רוצים לשתף פעולה או כל מיני דברים כאלה, זה כן, אבל אני לא, אני עמדת ייעוץ או משהו כזה ב-NVIDIA.
ואתה מתגעגע ברמה מסוימת לחזור?
מתגעגע לאנשים. אני חושב שאני מאוד מרוצה מאיפה שאני נמצא.
הרבה מהאנשים של מנוקס עדיין שם, CTO.
כן, הרבה מאוד מהאנשים עדיין שם. רוב ההנהלה שלי היום ב-NVIDIA.
מה גורם למצב כזה שאחרי רכישה כל כך הרבה אנשים מובילים נשארים? זאת אומרת, מה...
שאנשים טובים, שהצוות מעולה. אתה יודע, גם ג'נסן אומר שיש לנו, שמנוקס הוא אמר, אתה גייס את הצוות מדהים, יש לך צוות מדהים שאפשר לעבוד איתו.
עדיין, מדובר במסע מאוד 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 ארוך לחלקם.
כן, של 20 ומשהו שנים. אני חושב שאני מאוד גאה בזה שהרבה מאוד אנשים שירו איתי מעל 21 שנים, או 20 שנה, וגם האמריקאים נשארו אותי הרבה מאוד זמן. זה לא אופייני שהאמריקאי נשאר בחברה 15, 16, 20 שנה. ואני מאוד גאה שהייתי הרבה מאוד אמריקאים נשארו.
בעולם הטק היום 5 שנים, זה כבר נחשב משהו קצת מטורף, והדאנטרים אומרים שאחרי 7 שנים נוטים לא לפנות לבן אדם יותר, שכבר הוא...
אז אני חושב, לא חושב שזה נכון, אני חושב שבמנוקס כל האנשים הם מאוד מאוד טובים, רוב האנשים, לא כל, רוב האנשים מאוד מאוד טובים, ורובם נשארו שם מעל 15 שנה, 16 שנה.
והתמריץ שלהם יותר טכנולוגי, כלומר, באמת כאילו נותנים להם לעבוד...
גם כלכלי.
כלכלי, אני חושב שרוב מי שנמצא שם 20 שנה כבר חווה איזושהי עדנה כלכלית.
אבל זה עדיין ממשיך, אתה יודע, המחיר המניה עולה ואתה מקבל קומפנסיישן וכו'.
אפשר לשמר ככה אנשים אחרי שהם 20 שנה עברו ממנוקס לאנווידיה, הצלחה, כנראה כבר החברה עברה מ-97 ועוד 7 ל-3 טריליון דולר. הסטטיסטיקה שהיא לא תעבור מ-3 טריליון דולר ל-100 טריליון דולר, כבר נהיה אותה.
כן, אבל, 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 אתה, אתה ממשיך ליהנות כלכלית, אתה ממשיך לראות גדילה, אתה יודע, קומפנסיישן, בכל זאת, זה דבר מסוים. אם אתה לא רוצה, אז יש לך גם את הצד הטכנולוגי שמאתגר ונותן לך לעשות דברים שישנו את העולם בעתיד. אני חושב שזה שילוב.
תגיד, אחרי שהובלת חברה ציבורית, זה משנה את איך שאתה עושה השקעות ציבוריות?
כן.
באיזה אופן?
אתה מסתכל הרבה יותר על הדברים המשמעותיים, אתה מסתכל על הדוחות הכספיים, אתה מסתכל על הנהלה, אתה מסתכל איך הם מדברים, הם יוצרים מבט בעיניים, יוצרים מגע. אתה מסתכל על דברים כאלה.
זה גורם לך להיות יותר דבק בחברות לאורך זמן, מאחר ואתה עברת מסך כל כך ארוך, עד שבסופו של דבר הייתה הצלחה ענקית?
אם אתה מוצא חברות טובות, אם אתה מוצא חברות טובות, אז כדאי שיהיה לאורך זמן, כן.
חברות טובות לפי איך שמים איתך, בעיקר ההנהלה, זה הרבה מאוד תלוי ב...
זה האנשים, זה ההנהלה, זה השוק, וזה האפליקציות, זה מה שהם עושים בתוך השוק הזה.
כלומר, אתה מבחינתך שם הרבה פחות דגש את הטווח הקצר ומה קורה בסייקלים, כי אתה מחברה סיקליקלית.
הטווח הארוך בנוי מהרבה טווחים קצרים, אז אתה מסתכל על כל הדברים האלה.
כן, אבל גם במאנוקס, אתה יודע, מי שחי מריבון לריבון לריבון, היה לו קשה אולי לשרוד את זה, בסוף הוא הגיע לנקודה הסופית, נקודה הסופית הייתה מצוינת.
נכון.
שאיתי צריך להבין אותה, או לראות אותה. בתור אאוטסיידר זה יותר קשה.
אז אם אתה מבין את ההנהלה, ואם אתה מכיר את ההנהלה, ואתה רואה את הטכנולוגיה, ואתה רואה את ההתקדמות, אז אתה מבין שמנוקס היא חברה טובה, וכדאי להישאר שם.
אם היית משקיע פסיבי במנוקס, שלא מבין את הטכנולוגיה, או לאן העולם הזה הולך להתעצב, היה לך קל להחזיק?
לא.
היה לך יותר קשה להחזיק?
כן.
אתה נתקע לפעמים בסיטואציות שאני מסתכל, אתה אומר, תשמע, אני מבין, כי הייתי שם, אז אני יודע שכשהוא אומר לי שהשוק הולך להתעצב ככה וככה, זה האופורטוניטי האמיתי, ואני יושב ומחזיק. אתה היום מסתכל על זה.
כן, לא? אז יש מצבים כאלה, יש גם מצבים שאתה יודע שאני מצטער שלא החזקתי יותר.
שלא החזקתי יותר.
כן.
טוב, זה תמיד ככה.
כמה אתה מעורב בהשקעות שלך היום ברמה היום-יום?
יש לי צוות שעובד, אני פחות נהנה לעשות כסף מכסף, אבל זה מה שאנחנו עושים היום. אני יודע מה קורה. אני מעורב בחלק מהדברים.
יש מהלכים שאתה מוביל או שאתה...
כן, כן יש מהלכים שאני...
זאת אומרת שהצוות אומר, רוצה משהו אחר, ואתה לוקח את זה לכיוון אחר לגמרי. כן. באיזה סיטואציות זה קורה? זאת אומרת, מה, הם רואים פונדמנטלס ואתה רואה משהו אחר?
אתה יודע, לאו דרך שאני תמיד צודק בסיפור הזה, אבל כן, חלק מהדברים שאני רוצה לעשות, פשוט אני רוצה לעשות אותם, אז אני עושה אותם. אני מסתכל את זה בצורה פיננסית בלבד.
זאת אומרת, בסוף האלמנט האמוציונלי משחק יותר תפקיד?
לא יודע, אמוציונלי, אבל זה דברים שאני רוצה לעשות אותם. לא יודע אם זה אמוציה או שאיפות, או דברים שאתה חושב שהם חשובים לך.
אוקיי.
Okay. דיברת מקודם על זה שמתי שהמחשב יהיה יותר חכם מבן אדם, דברים הרבה על להגיע ל-AGI, וחלק מאיך שאופן AI מתנהלים עם מייקרוסופט, יכול להיות שהם די קרובים לפחות. חושבים שזה עניין של שנה, שנתיים. זה משהו שצריך לפחד ממנו?
לא, לא הייתי מפחד. אתה יודע, יש גם את המחשוב הקוונטי שיהיה בעתיד, שאנחנו יוכל לפצח דברים הרבה יותר משמעותיים. לא, אני חושב שזה, אני חושב שאנחנו נשתמש בזה לטובתנו. לטועלתנו, לטועלת של המין האנושי.
ועל מוג כהן בתור, אם אפשר לשאול, כן? סגן יושב ראש, מה אמור להיות? חבר כנסת מטעם ממשלה לנושאי AI. זה מינוי שעושה שכל בהינתן ה...
לא מכיר את הבן אדם. לא, לא יודע מה, לא מכיר אותו, אז אני לא יודע על חוות דעה.
אתה חושב שישראל צריכה לשים מישהו מקצועי?
אני חושב שחשוב שלישראל תהיה ברמה של הממשלה מישהו שיוביל את המדיניות בתחום של בינה מלאכותית. הוא צריך להיות מאוד מקצועי, הוא צריך לדעת מה קורה, והוא צריך להיות מאוד טוב.
אנחנו קצת מאחורה פה.
תראה, אני חושב שאנחנו יכולים, יש לנו פה כוח אדם מדהים, מעולה, ואפשר לרוץ קדימה.
אני מסתכל על היתרונות. וכמו שאמרת, על הכוח אדם, יחסית לגודל של המדינה, יש לנו כוח אדם בפרופורציות פר קפיטה, כנראה הכי טוב בשביל למצוא את הבן אדם הנכון לסיטואציה שכזאת, כן? זה לא צריך לחפש רחוק.
בסדר, אז זה עניין של הממשלה, אני חושב שהממשלה מקבלת החלטות נכונות או לא נכונות כבר הרבה זמן במדינה שלנו לצערי.
וכשאתה מתסתכל היום על המעורבות של אנשים מהשוק הפרטי היום בממשל האמריקאי למשל, זה משהו שאתה רואה שיכול לקרות בישראל, כי בישראל נראה שרוב האנשים מהשוק הפרטי מעדיפים מאוד להימנע מלהיכנס לחיים הציבוריים.
אני חושב שאנשים מהעולם העסקי משפיעים מאחורנית, אני חושב שבעתיד אני מקווה שתהיה להם השפעה יותר גדולה.
הם לא נכנסים לעולם הציבורי בגלל שהם מרגישים שקשה יותר להשפיע משם? במבנה הישראלי לפחות?
הם מתביישים או לא רוצים להיכנס לתוך התחום הזה. הם מעדיפים להישאר בצד העסקי.
כי הם מזהים יותר דאונסייד מהכניסה לשם, או...
זה מאוד אינדיבידואלי, אז כל אחד בהחלטות שלו. אז, לא יודע. אבל אני מכיר לא מעט אנשים שנמצאים בצד האחורי של כל המהלך, חלק מהמהלכים שקורים, חלק מהמהלכים.
וכשאתה מסתכל על מה שקורה היום בארצות הברית, והכניסה של האנשים מהשוק הפרטי לממשל, אתה חושב שזה בסופו של דבר חיובי לכלכלה האמריקאית?
אני חושב שזה חיובי, כן. אני חושב שאנשים שבאים מהמגזר העסקי יכולים להשפיע בצורה חיובית על החלטות ממשלה. גם פה אני מקווה שזה יקרה.
שם בינתיים ההשפעות הן קצת תנודתיות, כלומר, הם עושים הרבה מאוד מהלכים יחסית אגרסיביים.
כן, אני חושב שה...
יש לזה גם יתרונות, כן?
אני חושב שהנשיא...
מגזם שלתי בדרך כלל לא עובד ככה, כן? משנים את איך שמגזם שלתי עובד.
אני חושב, אני חושב שזה טוב, אני חושב שצריך לזעזע את הממשל מדי פעם, ולתת לאתגר אותו ולראות שהוא עושה את זה בצורה יותר יעילה. אני תמיד חושב שאפשר לייעל את המערכת, וגם פה צריך לעשות את זה. וככל שנעשה את זה יותר מוקדם, יהיה יותר טוב.
תהי לי, אני מחזיר אותך 20 שנה אחורה. מה אתה עושה שונה?
לא יודע. אתה יודע, אתה נמצא בצומת, אתה בוחר ללכת ימינה במקום שמאלה. בסופו של דבר, בשורה התחתונה הצלחת. אתה לא יודע מה היה קורה אם היית הולך שמאלה, אז אתה לא יכול להגיד שהיית עושה משהו שונה. לא יודע.
אבל בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על החוויה הזאת של, של חברה ציבורית, שני אירועים כאלה, אתה מרגיש שזאת הייתה חוויה טובה?
כן, חוויה מעולה. אני מאוד גאה בקריירה שלי, ובזה שהבאתי שתי חברות עם אלפי אנשים, גם להנפקה ציבורית בנסדק, וגם למכירה של מיליארדי דולרים, שתי החברות.
וגם שעשית את זה מישראל.
כן. מלאנוקס בעיקר הייתי בארצות הברית, אבל כן, אני בישראל. חברות ישראליות.
כן, אבל מלאנוקס יש פה R&D,
כן.
חצי יוקנעם הוקמה בגלל, כן. בזכות מלאנוקס.
כן. היינו המעסיק הכי גדול ביוקנעם הרבה זמן.
עדיין.
כן, אני יודע.
כאילו, כל האזור אני התפתח, כן. בזכות מלאנוקס, איזי צ'יפ, היום זה NVIDIA, כן. והכל, אבל...
ויש, כן. לקחים שאפשר לקחת בכלל מהמסע הזה לחיים שאתה חי היום, שהם חיים שאני מניח שיש עיסוק רחב בהרבה יותר נושאים ממה שעסקת בהם בעבר, שהיית מאוד ממוקד ב...
להישאר, עוד פעם אמרנו, לאינטגריטי זה, היושרה זה אחד הדברים הכי חשובים, אחר כך להיות מאוד מקצועי, להבין מה שעושים, ולעשות דברים טובים בסופו של דבר. לבחור את האנשים הנכונים, את הצוות הנכון.
תשמע, ממה מקבלים גירוי? אתה יודע, בתור מנכ״ל של חברה ציבורית, אז יש לך הרבה מאוד אקשן רוב הזמן. מנכ״ל של חברה ציבורית בתחום השבבים, זה גדל כפול, ובתחום השבבים, ב-HPC, זה נראה לי גדל פי 10. ממה אחרי שאתה יוצא מזה, מקבלים גירוי אחר כך?
תראה, קודם כל אני עושה הרבה מאוד דברים שחשובים לי, שחשובים ברמה הג'אופוליטית. הייתי בהרבה מדינות שכנות שלנו בזמן האחרון, במטרה לעשות כמה דברים. אז יש לך אתגרים מאוד משמעותיים להביא... ולנסות.
זה מה שמגרירות. יש לנו
הזדמנות אדירה עם סוריה ולבנון בתקופה הקרובה, אני חושב גם עם הסעודים כמובן, אני מקווה שגם עם הפלסטינאים, אחרי שנגמור את הסיפור הזה, צריך לבנות פה מקום שהשכונה הגיאופוליטית שלנו תהיה הרבה יותר טובה מאשר היא עכשיו.
כמו קונסולידציה בתחום השבבים, יש גם קונסולידציה בתחום המדיני.
אני חושב שיש לנו הזדמנות שאסור לפספס אותה, והממשלה הנוכחית לא יודעת כמה היא תנצל את ההזדמנות הזאת. להביא פה להצלחה מסחררת של כל מי שנמצא פה במדינה הזאת.
ותגיד, היום עדיין אתה מרגיש שיש פה יתרון משמעותי ברמת הטלנט, כשאתה מסתכל על האזור הסמוך אלינו וגם האזורים אחרים?
זה עדיין קיים, אני חושב שהאמירויות מתקדמים מאוד מאוד מהר, אני חושב שחלק מהדברים כבר משיגים אותנו, אני חושב שאנחנו צריכים לשתף פעולה עם כולם פה באזור, וככל שאנחנו עושה את זה יותר מוקדם, יהיה יותר טוב לנו ולהם.
ומי שבסוף לפי דעתך יוביל את זה, זה יהיה המגזר העסקי או המגזר הממשלתי?
לא, לצערי המגזר הממשלתי. המגזר העסקי יכול להיות פורץ דרך, להיות חלוץ, להיות זה, אבל בסופו של דבר זה צריך להיות החלטה מדינית, פוליטית.
אלא אם כן זה יהיה כמו בארצות הברית, שהמגזר העסקי והממשלתי מתמזגים לכדי...
עדיין, עדיין. טראמפ הוא זה שמקבל את ההחלטות.
הוא מהמגזר העסקי? במהות שלו.
הוא לא, הוא היום מדיני לחלוטין. הוא היום פוליטי לחלוטין, הוא לא עסקי.
כן, שם גם
נסו... עושה עסקים, זה שאתה יודע, יש שם תופעה מוזרה, שהוא עדיין עושה כן. עסקים בתור נשיא ארצות הברית, עושה זה המון המון כסף, זה כבר שאלה אחרת. דרך אגב, גם בכמה שכנות שלנו, זה גם כן ככה. צריך להחליט איך עושים את זה גם פה נכון. צריך לדאוג שהאנשים שמריצים את המדינה גם עושים הרבה כסף. אבל בצורה נכונה ובצורה ישרה.
אז אתה אומר, זה שינוי משמעותי מהפרקטיקה, שפעם לפחות דיברנו על צניעות במי שמוביל את המדיניות ו...
אני לא יודע, אני חושב שאני צנוע.
לא, מי שמוביל את המדיניות, אני מדבר בעולם הציבורי, תמיד דיברו על הסתפקות בפחות וכולי, והיום אנחנו רואים מנהיגים מסוג אחר, אז אתה אומר שזה דווקא המקום הנכון להיות בו.
כן, אני חושב שצריך לפצות אותם. אני תראה בסינגפור, האנשים שלכם לפוליטיקה מקבלים תגמול מאוד מאוד גבוה, ואני חושב שזה מאוד עוזר שאנשים שם היו בדרך הנכונה ויעשו דברים טוב.
אתה חושב שזה עניין של תגמול הסיבה שהפוליטיקה בישראל נראית כמו שהיא?
אני חושב שמעט מאוד אנשים הולכים לצד הפוליטי, הרבה יותר הולכים לתוך ההייטק, חלק מהסיבות זה תגמול.
זה עניין של המחיר יותר מאשר עניין התגמול, לא? כלומר, התגמול גם תעלה אותו משמעותית. רוב האנשים מאוד מוכשרים, אולי לא רוצים לשלם את המחיר שקשור בזה.
כן, אני חושב שתגמול הוא זכה לעשות הרבה מאוד דברים.
אז זו איזושהי השפעה שלילית שהייתה לעולם ההייטק, שהוא שואב את הטלנט מהעולם הציבורי, מהצבאי, מכל הדברים האלה, ומשאיר אותם אולי עם טלנט נחות יותר?
כן, כולם אומרים את זה, זה לא דבר חדש. אתה רואה שרוב האנשים הטובים פה במדינה הולכים לכיוון הטכנולוגיה, להייטק.
כן, עדיין החשיבה הייתה תמיד שזה נט פוזיטיב.
אני חושב שאתם רואים במחאה, הרבה מאוד אנשים מהטכנולוגיה הלכו לתוך הסיפור הזה, ואני חושב שהיא נועלה בצורה די יעילה וטובה. למרות שהתוצאות לא היו מי יודע מה, אבל בסדר.
מודדים לאורך זמן.
כן.
תוצאות רבעוניות.
כן, נכון.
טוב.
טוב.
אייל, תודה רבה על הזמן.
אייל, תודה רבה על הזמן.
תודה רבה לכם.
נהנינו מאוד.
תודה, שיהיה רק טוב.